נקרא בעזרת השם בשבת, וישבו בני ישראל באים מצרימה וכולי, ויהי כל נפש יצא ירך יעקב 70 נפש. יוסף היה במצרים, והפסוק מקביל שקראנו פרשת ויגש, כל הנפש הבא ליעקב מצרימה יצא ירחו, מלבד נשי בני יעקב כל נפש 66. אז איפה עוד ארבעה? זה יוסף מיישב אפרים ויוכבד שנולדה בין החומות, זה מה שרשי כותב. אבל הביטוי נפש, כן, יש פה 70 או 66 ונקראים נפש אחת. מביא רשי, מצאתי בויקרא רבה, עשיו שש נפשות היו לו, והכתוב קורא אותה נפשות ביתו, לשון רבים, לפי שהיו עובדים לאלוהות הרבה. יעקב 70 היו לו, והכתוב קורא אותה נפש, לפי שהיו עובדים לאל אחד. כן? רש"י מדייק, זאת חז"ל דייקו. אצל עשיו כתוב נפשות ביתו, ואצל יעקב כתוב נפש, למרות שבכמות אצל יעקב היה הרבה יותר מעשיו. אומרים חז"ל, אצל עשיו היו עובדים לאלוהות הרבה, לכן נקראים נפשות, נפשות. אצל יעקב כולם עבדו לאל אחד, לכן נקראים נפש. המקור בויקרא רבה, מדרש מאוד יסודי, תני חזקיה, שא פזורה ישראל, ראינו אותו שנה שעברה בשיעור של הליכה אחר הרוב. שא פזורה ישראל, נמשלו ישראל לשא, מה שא הזה לוקה על ראשו או באחד מאיבריו וכל איבריו מרגישים? כך אין ישראל, אחד מהן חוטא וכולן מרגישים. כן, האיש אחד יחטא, כל הדת יקצוף, וכו'. תני רבי שמעון בן יוחאי, משל לבני האדם שיושבים בספינה, נטל אחד מהם מקדח והתחיל קודח תחתיו. אמרו לו חבריו, מה אתה יושב ועושה? אמר להם, מה אכפת לכם? לא תחתה, אני קודח. החדר שלי, כן, שילמתי כרטיס נסיעה. עושה שיפוצים. אמרו לו שהמים עולים ומציפים עלינו את הספינה, וכו'. חלק ראשון במדרש, עם ישראל נמשל לשא, לא כמו פרה לצורך העניין, פרה אם כואב לרגל, כואבת לרגל, זהו. אבל שא, אם מקבל מכה ברגל, כל הגוף שלו כואב. כן, הוא קטן כזה רך, ככה גם עם ישראל. איבר אחד שהוא לוקה בעם ישראל, כל האומה מרגישה. ולכן אחד חוטא, אחן חטא, ומה כתוב? חטא ישראל. למרות שרק אחד חטא. מה זה?
כמו שמחל השיעור והמורה ונשאל
את כולם. כן, נכון. נכון? נדבר על זה. אבל המדרש ממשיך. אמר רבי אלשע, רואי אחד שאל את רבי יושב בן קורחה, כתיב בתורתכם אחרי רבים לעתות, היינו מרובים מכם, מפני מה אתם משווין עמנו בעבודה זרה? כן? מה רוב העולם? יהודים או גויים? רוב גויים. רוב העולם, לצורך העניין, יודע מה היום, לא יודע לי, נוצרים, מוסלמים, לא יודע. למה אתם לא הולכים לפי הרוב? כתוב אצלכם בתורה. אמר לו, יש לך בנים? אמר לו, הזכרתני צרתי. אמר ככה עם התנועה הזאת. אמר לו, למה? אמר לו, הרבה בנים יש לי. בשעה שנשמיע על שולחני, זה מברך לפי פלוני. וזה מפרח לילי פלוני, ואינם עומדים משם עד שמפצעים את מוכן אלו את אלו. אמר לו, ומשווה אתה אימן, אתה מצליח לעשות איזה שלום בסוף? אמר לו, לא. אמר, אז אתה משווה אותנו לך, נשווה את בניך. בוא תחזור אל אחרי שתעשה שלום אל הבנים שלך, נדבר. נדחף והלך לו. כיוון שיצא, כמו בכל האגדות, אמרו לו תלמידיו, רבי, לזה דחית בקנה רצוץ. לנו מה אתה משיב? אמר להם, בעשיו כתיב בשש נפשות, הוא כתיב בו נפשות הרבה, וכתיב בעיקר עשיו את נשיו, את בניו, את בנותיו, כל נשות ביתו, ביעקב 70 נפש, וכתיב בנפש אחת. איך זה יכול להיות? אלא עשיו שעובד לאלוהות הרבה, כתיב בנפשות הרבה, אבל יעקב שעובד לאלוה אחד, כתיב בו נפש אחת, והיא כל נפש וגומר. כן, אצל יעקב, שבים שולחן שבת, להתחיל ויכוח. זה משיבת הקו מביא את הגישה שלו, זה משיבת נצרת עילית מביא את הגישה שלו, זאת עם ישיבת וכו'. אז יש מלחמה, אבל בסוף יש שלום. למה? כי כולם עובדים לאחד. עכשיו, לכאורה התחלנו מהסיפור עם הספינה, אחרי זה עברנו לסיפור עם הגוי הזה וגמרנו עם יעקב ועשיו. מה הנקודה אחת במדרש? הנקודה במדרש היא כזאת, לכאורה. ללכת אחרי הרוב, מה זה אומר? למה בכלל הולכים אחרי הרוב? אז הסברנו את זה, לפי הסבר, הרב ויצמן הסביר בשיפור, אחרי הרוב. הרוב הוא מעיד על המגמה היסודית של הדבר. זאת אומרת, לכל דבר יש הרבה בחינות. הרוב מעיד מה מרכז הכובד. אבל זה נכון רק ברוב שבאמת יש פה מכלול אחד. אז כל הגוונים בסוף מלמדים אותי על מגמה. אבל אם זה רוב כזה שאין נקודה אחת מקשרת, אז זה לא מלמד אותי כלום. נתנו דוגמה, כן? כדי לבטל בשישים, אתה תלך רק לפי אותו סיר שנפל אליו הזה. אתה לא תצרף סירים אחרים מהצד שהם לא קשורים. מה קשור שנפל הסיר הזה? מה קשור הסיר השני? זאת אומרת, רק כל הבחינות שכלולות במציאות אחת, שם יש ריבוי גוונים שהוא מלמד על בחינות שונות, והרוב מלמד על מגמה. לכן בא עם ישראל לשחרר רבים להטות. למה? כי בסוף הכל, התורה יש בה ריבוי גוונים, אבל הכל בסוף זה סביב מציאות אלוקית אחת. ולכן זה פזורה ישראל. עם ישראל יש בו הרבה גוונים, אבל בסוף כולם נמשלו לזה. שכל הגוונים בסוף זה מציאות אחת, וזה לטוב ולמוטב. שאלת, זה לא פייר. נכון, זה לא פייר. אבל הלא פייר הזה הוא כי כפשוטו כולנו בסירה אחת, כן? מי שקודח בזה, אנחנו באותה סירה, הוא לא רק התא שלו יטבע. זה לטוב ולמוטב. אנחנו, הגורל של כל המשרד הוא קשור ביחד, כי אנחנו מציאות אחת לגמרי. וזה נובע מזה שאנחנו עובדים לאל אחד, גם בנגלה וגם בשורש הפנימי, מה שדיברנו בשבת, שגם כשלא רואים את זה בגלוי, בנסתר, כשם שבליבך אין אל אחד, כך בליבנו אין אל אחד. כל השבטים כולם, כל עם ישראל, בעומק הוא מאמין באל אחד. וזה, שמע ישראל, שם לכל משם אחד, וזה בתפילין של הקדוש ברוך הוא שכתוב, מי כעמך ישראל כל אחד בארץ. זאת קודם כל, הנקודה היסודית להבין את התופעה שנקראת נפש. כל עם ישראל הוא יחידה אחת. עכשיו בעצם רואים זה קשור ליסוד שלא נעריך בו עכשיו, אבל הרב סיגליס מזכיר אותו. מובא בחז"ל, בזוהר הקדוש, והרב קוק מזכיר אותו בכמה מקומות. סיטרא אחרא שרי בחיבור הסיים בפירודה. סיטרא דקדושה שרי בפירודה וסיים בחיבור. אנחנו רואים דווקא אצל, דיברנו על זה גם אצל בשבת, במהלך שבת. רואים אצל האחים, התחלנו בתככים, כן? המריבה של יוסף והאחים, מכירת יוסף, כל ה... אבל עכשיו כשיורדים למצרים, אחרי שיוסף מגדל לאחים, 70 נפש, או נפש אחת. יש פה הופעה של איחוד. זה רק מעגל אחד. זאת אומרת, עוד צפוי לנו עוד הדור השופטים, כשיהיה פירוד בין השבטים ומלחמות וכו'. ואחרי זה קריאת הממלכה. אבל בסוף כל זה צועד לקראת איחוד. למה? כי בשור זה יצא מאיחוד. וכל המריבות זה רק ריבוי של גוונים שמנסים כל גוון לבוא ולמצות את עצמו. אז זה בא בצורה של מאבקים, כל אחד מושך את עצמו עד הקצה. אז הוא נאבק בכוחות האחרים. אבל בסוף זה מאבק כזה שברור שהוא ייגמר באחדות. כי הוא מתחיל מאחדות, הוא מתחיל מהשם אחד. יורד לעולם בריבוי גוונים, אז יש ברורים. אבל בסוף ברור שזה יגיע בחזרה לאחדות.
לא שרים.
לא, בעולם הזה הוא שרים בפירודה. סוף מעשה מחשבה תחילה. בתחילת המחשבה הכל רק אחדות אלוקית גמורה. יורד לעולם, מתחיל בהופעה של פירוד כביכול, אחרי זה מתאחד. גם דרך אגב אצל יעקב אבינו הוא אחד, שם הכל מאוחד, רק בשבטים מתגלה הפירוד, וגם זה בסוף מתאחד. כן? כן.
אם מישהו לא מאמין באחדות,
כי בפנים הוא מאמין. ואת יכול להיות שהוא אצל אדם פרטי, אצל דור, התגלה מאבקים, יש דורות שבהם לא ראינו את האחדות הזאת. אבל התורה מלמדת לנו להסתכל, אל תסתכל על אדם אחד, אל תסתכל על דור אחד. זאת אומרת, גם על האדם אחד בפנים אתה תזהה את נקודת האחדות. אבל בפנים זה נורא, מאוד מאוד מכוסה. אבל כשתסתכל במבט הכללי, בסוף כל זה צועד לקראת איחוד ויופיע איחוד שלי. לעומת סטרא אחרא, שהוא מתחיל בקריאות רמות של אחדות, בין הנצרות, אנחנו עכשיו לקראת יום מידע, צריך לבשר, לפרסם את הנס. הנצרות היא התחילה לדבר בגבוהה גבוהה, להגיד כל העמים, אלוהים ואלוהים של כל העמים, אין הבדל בינם לעם, בין אדם לאדם, ועם הקריאות היפות האלה יצאו למסעות הצלב שטבחו מיליונים, וכל המזימות ותרבות העמים של מלחמה אחת בשני, זה מכוח לזה, מה אתה אומר?
שוויון היום,
במה שישים. כן.
רואים
איזה
חיבור הזה.
כן, נכון.
טוב.
היסוד הזה של ההופעה האחדותית של עם ישראל, היום ניגע למה היא קשורה לארץ ישראל. בסוף גם נחזור, בסוף השיעור, נחזור ליעקב אבינו, שפה דווקא כתוב גם, גם בירידה למצרים כתוב שם 70 נפש. שם זה גם במצרים, אז נחזור לזה. אבל קודם כל נברר את היסוד למה זה תלוי דווקא בארץ ישראל. אז זה גם שיעור שראינו בשנה שעברה בשלושת השבועות, לקראת תשעה באב, מצוות עלייה לרגל. השיעור הזה מופיע בספר לחזות בנועם של הרב של ויצמן. כמה ועוד דברים מהרב של הרב ויצמן, שאיתה. כמה דברים בהבדל בין בבלי לירושלמי בנקודה הזאת של אחדות עם ישראל בארץ ישראל. נקודה ראשונה, מצוות עלייה לרגל. וגם מוריה, כן? הירושלמי באוריות כותב, רבי אבי בשם רבי שמעון בן לקיש, לאוריה ילכו אחר ישיבת ארץ ישראל, וטומאה ילכו אחר רוב נכנסין לעזרה. כן, מה זה הוריה? פער אליהם דבר של ציבור. אם הסנהדרין הורו בטעות, ורוב הציבור הקשיב להם ועשה לפיהם וחטא, צריך להביא פער אליהם דבר של ציבור. אומר הירושלמי, הולכים בזה אחר ישיבת ארץ ישראל. זה גם הבבלי אחר כך לראות. מה זה? כן, כי הם מייצגים את כלל ישראל. זה גם הבבלי אחרי זה, רגע, כן, גם הבבלי באוריות בחמש א', גם כתוב, באוראה הלך אחר רוב יושבי ארץ ישראל. הרמב״ם פוסק את זה להלכה, שבודקים, צריך שרוב הציבור יחתם. מי זה רוב הציבור? זה רוב הציבור שיושב בארץ ישראל. אם יש 60 ריבו בחוץ לארץ שלא חתו, ועשרה בארץ שמתוכם שישה חתו, צריך להביא פער אליהם דבר של ציבור. נקרא שרוב עם ישראל חטא. דבר מדהים. מרוב עם ישראל צדיקים, לא חטאו. לא. אתה בודק את זה לפי עם ישראל שיושב בארץ ישראל. למה? כי זה מה שמגדיר את הקהל. אחרי זה, לגבי טומאה ופטרה בציבור, זה רוב נכנסים לעזרה. כן, רוב מי שנכנס לעזרה, לפי זה בודקים אם רובו טמא או לא. אם רובו טמא, אז טומאה ופטרה בציבור. לעניין ראייה, אומר ירושלמי, אני חוזר למקור 3 א', לראייה הלכו מלבו חמת עד נחל מצרים. בסדר? מלבו חמת עד נחל מצרים, זה בעצם גדר של ארץ ישראל. זאת אומרת, מצוות ראייה לרגל היא לפי מי שיושב בשטח הזה של ארץ ישראל. וזה גם מופיע בבראשית רבה. אמר ביושע, למה הם קוראים אותו בית השואבה, שמשם היו שואבים רוח הקודש. נאספו שם כל העדרים, באים מלבו חמת ועד נחל מצרים. ואת הסיפה היא מלבו חמת עד נחל מצרים. את זה ראינו, את הגדר הזה, במה נפקמין הם מוצאים הנפקמין על הגדר הזה, לגבי עיבור שנה, בשביל עולי הרגלים. אנחנו שנה, בעזרת השם שנה מעוברת, הגמרא מגדירה, יש כמה טעמים, מתי מעברים את השנה? כמה גדרים כשיושבים ודנים עם להבר, היום אנחנו לא כל לפי לוח, אבל עיבור שנה זה משהו חי, שבודקים אותו כל שנה עקרונית, ומתרזים ובודקים, יש כמה גדרים שבודקים אותם. אומר הבבלי, בסנהדרין, תנו רבנן, אין מאמרין את השנה, אלא אם כן הייתה צריכה מפני הדרכים, כן, אם הדרכים עדיין מוציאות מדי ויהיה קשה לעלות לרגל, מפני הגשרים, אם הגשרים עוד לא מתוקנים, מפני תנורי פסחים, אם התנורים של פסח, שנמצאים בדרך כלל בחצר, עוד לא התייבשו, וכי עוד לא היה מספיק ימים חמים, אז לא נוכל לצלוט את הפסח. ומפני גלויות ישראל שנעקרו ממקומן, ועדיין לא הגיעו. אם יש גלויות ישראל שכבר יצאו לדרך לעלות לרגל, ועוד לא הגיעו. אומר רש"י, מה זה מפני גלויות ישראל? בני גולה הרחוקים, ונשמע לבית דין שנעקרו ממקומן, לעלות הרגל לעשות פסחיהם, ועדיין לא הגיעו. שאם לא יעברו, לא ירגילו לבוא בפסח. מה יקרה? אם כבר בית דין שמע שכבר יצאו השיירות מבבל לארץ ישראל, ועוד לא יגיעו, אם לא נעבר את השנה, הם לא יגיעו עד פסח, מה יקרה? שנה הבאה, הם לא יבואו. לכן אנחנו מתחשבים בהם והם מעברים את השנה. בסדר? הירושלמי אומר, את אותו גדר, אבל הוא כותב, אמר בשמואל בר לחמן, והן שהגיעו לנהר פרת. יש תנאי שהם כבר עברו את נהר פרת. נהר פרת הוא כבר תחום של הארץ המובטחת, של הכניזי הקדמוני, כן, הבטחה לב, הארץ היותר רחבה.
יותר רחבה.
אם זה יותר, אני לא, יכול להיות, אני לא זוכר. אבל זה עדיין לא הארץ של עולי בבל. בסדר? אז אם כבר הגלויות עברו את נהר פרת, אתה צריך להתחשב בהם ולהעביר את השנה. מי שעוד לא עבר את נהר פרת, אתה לא מתחשב בו. זה מזכיר לנו גם את הצהרת כורש. נכון שהוא אמר לכולם לעלות, ואחרי כתב השטנה הוא עצר. ואז מה הוא אמר? מי שכבר עבר את נהר פרת, שישאר. מי שלא עבר את נהר פרת, שלא יעלה, שלא יעבור. נהר פרת הוא איזשהו קו גבול של ארץ ישראל, למרות שהיום זה הרבה יותר רחב מארץ ישראל שבידינו, בסדר? אבל ירושלמי אומר, ההתחשבות בגליות שעקרו ממקומן הוא רק אם עברו את נהר פרת. זאת יוצא ככה, לפי הבבלי, אני מתחשב באנשים. כל אדם, לפי הרוב כמובן, לא אם זה אדם אחד, אבל אם כבר, מי שיירות שיצאו ועוד לרגיעו, אני מתחשב בהם, אחרת הם לא יבואו פעם הבאה. הראשון אומר, יש תנאי, אם הם כבר נמצאים לפחות בשטח המוכב של ארץ ישראל, שעברו את נהר פרת. אם גם לשם לא יגיעו, אני לא מתחשב.
אם הם מדרום.
מה?
אם הם באים מדרום.
לא, זה צריך לראות מה הגדר. עיקר הגלות אז הייתה מתקופת הירושלמי, אז הגלות הייתה בבבל. אז זה היה הגדר. מה? אז, ואחרי זה גלות שנייה כבר כן. אבל תקופת ירושלמי, עם ישראל נמצא, זאת אומרת, מי שלא בארץ ישראל נמצא בבבל. אז הגדר הוא נהר פרת. צריך להגדיר עוד את המחלוקת הזאת, אבל בואו נראה עוד מקום, זה לגבי נאמנות.
מה ירושלמי מתחשבים?
לא רק באנשים, אלא גם המקום פה מגדיר. יש תנאי שיעברו את נהר פרת שכבר יהיו בשטח של ארץ ישראל לפחות המובטחת. גם אם זה לא ארץ ישראל בפועל עדיין, כן? אבל לפחות ארץ ישראל המובטחת. גדר נוסף, נאמנות על תרומה ברגל. המשנה בחגיגה, הגבאים שנכנסו לתוך הבית, וכן הגנבים שהחזירו את הכלים, נאמנים לומר לא נגן. זאת אומרת, אם גנב, תראו מה זה. גנב חוזר בתשובה, מחזיר עכשיו איזה, אני יודע מה, איזה סיר שהוא גנב, הוא אומר לא נגעתי בסיר, כן? הכנסתי אותו לשקית, לא נגעתי בו, כי מה החשש שלי שהוא נטמע הסיר הזה? האם הוא טמא או לא? אני מאמין לו, בסדר? מאמין לו. אבל זה לא לכל הדברים, לקודש אני לא אאמין לו. בירושלים נאמנים על הקודש, ירושלים נאמנים גם על הקודש, דבר שהוא כאילו, הוא במדרגת קודש, זה פה במדרגת הרע יותר חמורה, גם על זה נאמנים, ובשעת הרגל אף על התרומה. לומר שהתרומה היא נשארה תאורה. למרות שבשאר השנה יותר מזלזלים בתרומה מטהרה של קודש, אז אני לא מאמין לעם הארץ שהוא אומר, תקשיב, התרומה הזאת תאורה, אבל בשעת הרגל אני מאמין לו, אם הוא אומר על תרומה שהיא תאורה, אני מאמין לו. דבר מוזר. למה ברגל אני פתאום מאמין לו? מה קורה? כאילו הזמן פה משנה אותו? אז יש גדר שאנחנו מכירים, כן? שירושלים, המדינה הכירי שחוברה ליחדיו, דורשים חז"ל עיר שעושה כל ישראל חברים. אז הפשט, לא הפשט שאנחנו מהגן. הפשט מהגן זה עיר שמחברת את כולם. אבל הפשט הזה נכון. אבל הפשט ההלכתי שלו, עיר שהופכת את עם ישראל לגדר של חברים. מה זה גדר של חברים? חבר זה מי שנאמן על התרומה ועל טהרה. אז ירושלים, בשעת הרגל, היא הופכת את כל עם ישראל לגדר של חברים. לכן עם הארץ גם כן יהיה נאמן על התרומה. בסדר, זו השלכה הלכתית של זה. מה המקור לדין הזה? מאיפה למדו חז"ל שבשעת בירושלים, בשעת הרגל, נאמנים גם על התרומה? מאיפה למדו את זה? יש בזה הבדל בין הבבלי לירושלים. הבבלי בחגיגה אומר, מנה נמילי, אמר בישוע בן לוי, דאמר קרא, להאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד חברים. הכתוב בסם כולן חברים. אומר, בסדר, יש פה אספות, כשהם נאספים, הם מוגדרים חברים. מה זה חבר? מי שנאמן. אומר רש"י, אז מה זה קשור לרגלים? כי רגל זה שעת אספה. ואת לומדים מהפסוק, שכשמתאספים, יש גדר של חברים. דרך אגב, מאיפה הפסוק הזה לקוח?
מה?
לא, הפסוק של הבבלי. ויאסף כל איש ישראל אל העיר כאיש אחד.
פילגש בגבעה.
פילגש בגבעה. מלחמת אחים, דוגמה לאחדות ישראל. בכל אופן, זה הפסוק שהבבלי לומד, שכשנאספים, אז נקראים חברים. את האספות, כשנאספים למקום אחד, זה גדר של חברים. אז לכן ברגל כולם נאספים עם חברים. ולכן הם נאמנים למעשרות. אומר הירושלמי, אמר בישוע בן לוי, ירושלים בניין כתוב שחובה ליחדיו, שהיא עושה כל ישראל לחברים. זאת אומרת, ירושלים, לומדים שירושלים עושה כל ישראל לחברים. שואלת הגמרא, מעתה אפילו בשאר ימות השנה, אם ככה, אם זה גדר של ירושלים, אז למה זה רק בשעת הרגל? שיהיה כל השנה. אמר רבי זרע, בלבד בשעה ששם עלו שבטים שבטיה. זאת אומרת, זה תלוי כשעם ישראל נמצא שם. זה מתחיל מירושלים, אבל יש תנאי שבאמת עם ישראל יהיה. אם עם ישראל לא נמצא ומגיע רק אדם אחד, אז לא מתגלה הכוח של ירושלים להפוך את כל עם ישראל לחברים. בסדר? אבל יוצא פה הבדל בבלי בירושלמי, שלפי הבבלי, הגדר פה הוא לא קשור למקום. אלא רק להאספות, כשנאספים ביחד, אז מתגלה הגדר של עם ישראל יחידה אחת. אבל בירושלמי זה קשור למקום, זה מתחיל מהמקום. זה מתחיל ממעלתה של ירושלים, וזה תלוי גם שעם ישראל מגיע לשם. בסדר? אז גם פה אנחנו רואים עוד פעם את הגדר הזה שהבבלי דן מצד עם ישראל. כשעם ישראל מתחבר, אז מתגלה האחדות. או הגלויות שהתחילו לעלות, התחילו לעלות לירושלים, להתחשב בהם. לעומת ירושלים, אומר, זה מתחיל מהמקום. בגלויות, אז זה תלוי לפחות, שם התנאי שעברו את נהר פרת, ובהופעת גדר חברים, זה מתחיל מירושלים, תלוי גם בשבטים, אבל מתחיל מירושלים, כן.
למה בא מבית שמואל, שגם שם כתוב ביצוק איש אחד? גם שם,
לא, כי חברים, הוא רוצה את הביטוי חברים. איש אחד חברים, שם כתוב חברים בשביל?
לא, כתוב כתוב כאיש
אחד. לא, זה הנקודה.
עכשיו זה פחד פה כאילו...
מה?
שם זה הפחד של ה...
לא, לא בגלל... המילה חברים. כי מה זה חבר, אומרת המשנה בבית דמאי, במקור 4 ב', מה זה חבר? שהוא נאמן, הוא לא מתאר אצל עם הארץ. למה? כי עם הארץ לא מקפיד על תומה בטהרה, והוא כן מקפיד.
אבל זה עדיין חברים עושים לפשע,
כאילו... נכון. זה דבר מיוחד. אתה רואה שעדיין...
להשמין צוות, חברים של... לרצח.
בסדר, נכון. זו שאלה טובה, השאלה היא טובה. בכל זאת, אתה רואה ש... עד רבה, אתה רואה גם כשיש, כאילו, גם כשזה מופיע בצורה שלילית, ברגע שכל עם ישראל מתאסף, יש גדר של חברים, זה גדר מיוחד. לא שזה מצדיק שם מה שהיה, אבל הגדר של חברים, עד רבה, משם אתה אולי לומד שהגדר של חברים הוא יותר עמוק מהצד הגלוי, ודומה קצת לזה שגם עניין, דברים שבקדושה, לומדים עדה עדה מקורח ומרגלים. שם אתה רואה דברים שבקדושה, מחלוקת ונגד... דווקא שם, ודווקא שם מתגלה שזה מגיע ממקום סבולי פנימי ולא מהמקום החיצון. אז גם פה עם הארץ, בירושלים, בשעת הרגל, כשהוא מתחבר לכלל ישראל בירושלים, הוא מתרומם למדרגת חבר, המדרגה הכי עליונה של שמירה על טהרה. אז גם פה ראינו שבירושלים זה תלוי גם במקום. הזכרנו את ההוריה לאחר הרוב ושווי ארץ ישראל, אז... כן, כל ישראל, ואז שלמה בעת להתאחר, כל ישראל עמו קהל גדול לבוא חמת עד נחל מצרים, בזה גם הבבלי מודה שזה תלוי במקום. והזכרנו את פסיקת הרמב״ם. אתם הולכים רק אחרי מי שיושב בארץ ישראל. למה? אומר הבבלי, אנ יהודי יקרא קהל, אנך לא יקרא קהל. זאת אומרת, מי נקרא קהל? כתוב, כן, כל ישראל עמו קהל גדול, מי לבוא חמת עד נחל מצרים. מי נקרא קהל? מה זה קהל? שזה כולם יחידה אחת, קהילה. מי נקרא? מי שנמצא בארץ ישראל. מי שלא בחוץ לארץ לא נקרא קהל שעליו מדובר. כמובן שכולם קשורים לעם ישראל, אבל ההופעה של עם ישראל כאומה אחת היא תלויה בשנמצאים בארץ ישראל. שהדבר הזה הוא כבר כתוב בפסוק, כן? מי קם לך ישראל, מה שגם כן הרבה מזכרים בישיבה, גוי אחד בארץ. את מתי גוי אחד בארץ? בזוהר הקדוש, בכמה מקומות, אם אני זוכר נכון, אחד המקומות, תא חזי, בוא תראה. כשכנסת ישראל יחשב בגלות, כביכול לא נקרא אחד. מתי נקרא אחד? בשעה שיצאו ישראל מהגלות. וכנסת ישראל חוזרת למקומה להזדבק בקודשי בריחו. ומה שכתוב ביום ההוא יהיה השם אחד ושמו אחד. מדע בלודע לא יקרה אחד. ראינו כבר שהחיבור של אישה ובעלה של כנסת ישראל בקודשי בריחו הוא רק בארץ ישראל. ולכן היא לא יכולה להיקרה אחד. הרי מה מאחד? מה, הגוף הוא, יש בו הרבה איברים. מה מאחד את הגוף למציאות אחת? זה הנשמה. אם אין הופעה נשמתית, אז הגוף הוא רק אוסף של איברים שהם מחוברים, ואז לאט לאט הם מתפרקים בקבר, כשהנשמה הם מתפרקים. הנשמה היא הופכת את הגוף ליחידה אורגנית, שכל האיברים הם יחידה אחת. ולכן רק כשיש זיווג של כנסת ישראל בקודש הבריחו, אז כל האיברים של עם ישראל הם מוגדרים כיחידה אחת. אני חוזר רגע לאחן. מה כתוב בגמרא? למה, מה התחדש אצל אחן? אתם יודעים, מכירים את הגמרא? למה אצל אחן כתוב חטא ישראל? אצל קורח לא כתוב. אצל קורח כתוב, האיש אחד יחטא ועל כל העדה תקצוף. עברו את הירדן. כתוב, לפני שעברו את הירדן, הערבות ההדדית היא רק על הנגלות, רק אם אתה יודע שיש חטא, אז יש לך אחריות. אחרי שעוברים את הירדן, זה לא פייר, נכון? אבל... יש אחריות גם על הנסתרות. אדם חוטא, אדם ישראל חוטא בחדרי חדרים, וזה משפיע על כל עם ישראל. כמו אותו אחד שיושב בחדר שלו בספינה קודח, אף אחד לא יודע. זה משפיע, זה, אין מה לעשות, זה עלול להטביע את כל הספינה. למה? בגלל שבארץ ישראל, ברגע שעוברים את הירדן, עם ישראל מופיע עכשיו כעם אחד, גוי אחד בארץ. עכשיו יש בזה כנראה כמה מדרגות, נער פרץ למדרגה אחת, לבוא חמת נחל מצרים זה מדרגה, ירדן זה עוד מדרגה, מן הסתם. אבל ככל, וירושלים קובע זה עוד מדרגה, בית המקדש, ככל שמגיעים יותר ללב, יותר מופיע אחדות של עם ישראל, זה גוי אחד בארץ.
אז מה הגוף ומה הנשמה?
מה זה?
אז מה הגוף ומה הנשמה?
כל הפרטים היחידים בעם ישראל, זה כמו הרבה איברים בגוף אחד, שהגוף הוא, כנסת ישראל. הנשמה היא קודש הבריחו. והזיווג בין הגוף לנשמה הוא רק בארץ ישראל, אז רק אז יש לנו את האחדות של כל הפרטים. כן? אני קופץ לפסקה האחרונה בזוהר הקדוש. אלא בירושלים דלתתה, ירושלים של מטה, יקראו ישראל אחד. מנהלן דכתיב, גוי אחד בארץ. ודאי בארץ הם גוי אחד. עם מה יקרון אחד? ולא עינון בלכודיו. כשהם לבד בלי הארץ, הם לא נקראים גוי אחד. רק כשהם בארץ, הם נקראים גוי אחד. דעה, ומי כעמך ישראל גוי אחד, צגילה. היה מספיק להגיד, מי כעמך ישראל גוי אחד. למה כתוב גוי אחד בארץ? לא יקרון אחד אלא בארץ. בזיווג הדעי ארץ, כגוון דאל, אלא בגין כך חולה כשיר דע בדע בזיווג אחדה, זכה חול כאון די ישראל. זאת אומרת, זהו הקדוש, מה שאמרנו, אחדות עם ישראל, גוי אחד זה נקרא רק בארץ. בחוץ לארץ זה לא נקרא גוי אחד. שוב, אין הכוונה שכשבחוץ לארץ עכשיו לא אכפת לנו אחד מהשני, עם ישראל ידע כל הדורות לדאוג ליהודי, אבל יש מדרגה של גוי אחד שמתגלה רק השלמות המדרגה הזאת מתגלה רק בארץ ישראל. ולכן כל מה שראינו, שהרבה דינים תלויים בזה, פער הוריות, פער של ציבור, ועיבור שנה, לפי משל על ארץ ישראל, והגדר של נאמנות, כן, בירושלים וכו' וכו'. ראינו שהבבלי אבל אומר, יש גם בחינה כזאת, הבבלי מתייחס רק לעם ישראל. כי מובן, כי בבבל עוד לא אי אפשר לגלות, לא ניכרת, לא גלויה הבחינה הזאת של ארץ ישראל. אז במה בא לידי ביטוי במבט של בבל לגוי אחד? ההאספות של עם ישראל. כשעם ישראל ביחד, אז זה גוי אחד. אז כל מי שמתחיל לרצות להתחבר, לעלות לירושלים לצורך העניין, לאסף לרגל, אז כבר אני מתייחס אליו. אבל בארץ ישראל, המבט של ירושלמי, זה לא מספיק. אלא צריך גם להיות בפועל בארץ ישראל כדי ממש להתחבר לכלל הזה של כלל ישראל. הדבר הזה מופיע בשלה הקדוש בפרשה שלנו, פרשת ויחי, שקראנו. בואו נלמד את השלה הקדוש. על כן, כאשר קרבו ימי ישראל למות, שלח אחר יוסף, וביקש להתעסק עמו בקבורת ארץ ישראל. והנה אמר, ושכבתי עם אבותיי. למה יעקב מוסיף, ושכבתי עם אבותיי? אז הוא כבר תעלה בקבורתה, ותעלה אותי לארץ ישראל וכו'. למה הוא כותב ש... יעקב אבינו רצה לתרד קושייה אחת, שהיה לכאורה קשה עליו, בבקשה הזו להיותו נקבר בארץ ישראל. והיא זאת, שרבותינו זה אמרו בסוף מסכת כתובות, אינו דומה קולטתו מחיים לקולטתו לאחר מיתה. דהית שם, הוא לאהב הרגיל דהב ישראל לארץ ישראל, אנחנו עכשיו בחוץ לארץ. את אומרת לרבי אלעזר, אמר, אנט אולה, על אדמה טמאה תמות. איך יכול להיות? אתה תמיד, כאילו, כל פעם עלית לארץ ישראל, וגם חזרת ועלית עוד פעם. איך קרה שהוא מצטער על זה שהוא מת על אדמה טמאה? אמרו לאהרונו, בא, הנה, אבל הוא נכנס, עכשיו מביאים את הארון שלו להיקבר בארץ ישראל. אמר להם, אינו דומה קולטתו מחיים לקולטתו לאחר מיתה. ראינו את הדברה הזאת, שאמרנו, לא, זה לא אותו דבר מי שנפטר בחוץ לארץ והעלו את הארון שלו לארץ ישראל, לעומת מי שזכה אפילו רגע אחד לעלות לארץ ישראל חי ולמות בארץ ישראל. קל וחומר, מי שחי את כל החיים שלו בארץ ישראל, או חי בארבע שנים, בסדר? אז יש קושייה על יעקב אבינו. כן. אם כן, יעקב אבינו שמת בחוץ לארץ, מה היה לנו שנקבר בארץ ישראל? וכן התעוררו בזוהר בפרשה זו. אמר רבי יהודה, יעקב אמר שכבתי ובתן נסתתן ובתחילה קברתן בקבורתן. תמן תנינה, מן דנפק נשמתי ברשות האחרה, כן, ברשות אחרת, חוץ לארץ. והגוף שלו נקבר בארץ הקדושה. עליו כתוב, ותבואו ותתמו את ארצי ונחלתי שמתם לתועבה. ויעקב אמר, קברתן בקבורתן. כן, אז איך אתה מבקש, אם אתה בארץ מצרים, בארץ שהיא טמאה, איך אתה מבקש לעלות לקבר בארץ ישראל? אמר רבי יהודה, שני יעקב, דשכינה אבת אחידת בבי דבקת בי, שכתוב, אנוכי ירד עמך מצרימה, לדייר אמרך בגלותה, ואנוכי הלכה גם עלו. אפילו שיצאה נשמתו ברשות אחרת, השכינה הייתה איתו, ולכן הוא התאומה לא אחזה בו, ולכן הוא ביקש לעלות לקבר בארץ ישראל. טוב, עכשיו אומר השלה הקדוש, אמנם אנוכי תרצתי בעניין אחר, והיא זאת, הנה, בכל מקום שהם ביחד כל זרע ישראל, שם הוא אוויר עד ארץ ישראל, ושם מותר להקריב להשם, כמו שעשו ישראל במדבר 40 שנה, שהקימו את המשכן והקריבו קורבנות, ולא נקרא שרותי חוץ חס ושלום, אף על פי שלא ארץ ישראל. בכל מקום, באותו פעם שהיו שם כל ישראל ביחד, היה שם אוויר עד ארץ ישראל. זאת אומרת, יש בחינה, וגם השלה הסכים לזה, שזה רק בחינה. נקרא אוויר עד ארץ ישראל, אבל האוויר עד ארץ ישראל זה ארץ ישראל. אבל כשכל עם ישראל נמצא במקום אחד בגלות, אז כביכול אוויר עד ארץ ישראל נמצא שם.
זה לא על הצדיקים,
פה הוא לא, כותב...
לא,
כן, הרב כותב, גם רבי נחמן וגם הרב כותב פירות שיש לנו פה, לא. הוא כותב שאם נזדמן לאדם, לא רק על צדיקים, שיצא באונס לחוץ לארץ, יכול להיות, אני לא זוכר. מה אם אתה זוכר?
לצורך כלל, כן.
אורי הצבא, לזמן הפיצוי, אוקיי. אז הסתכלו באורות ארץ ישראל, בפסקה ב' או ד' ד' נראה לי לא
יכולה.
אוקיי, תסתכלו שם. עשה מה הוא כותב, מי שנאנס ויצא לחוץ לארץ בלית ברירה, או עוד יותר, שליחות לציבור וכדומה, אז הוא יכול לזכות שהאוויר עד ארץ ישראל הולך איתו. במקום אחר הרב כותב שהוא, ברוך השם, שהוא חש את האוויר עד ארץ ישראל הלך איתו גם בגלותו, הוא הרי יצא לאירופה ונתקע שם מלחמת העולם הראשונה, יצא בשביל שליחות למען עם ישראל, אז הוא
הרגיש את
זה. מה?
להשמיר
את הדבר בלונדון. כן? אוקיי. אז אומר פה השלה, לא רק צדיקי, הוא אומר, אם יש מקום שכל עם ישראל נמצא שם ביחד, זה בחינה של אוויר עד ארץ ישראל. נמצא יעקב ויוסף שמתו והיו מכונסים כל ישראל ביחד, היו מתים באוויר ארץ ישראל. אחר שיצאו ישראל ממצרים, אז נסתלק משם אוויר ארץ ישראל, ונשאר הארץ בתאומתה. על כן לא רצה להיקבר שם. כן? מה אומר? אם תקברו אותי במצרים, אחרי זה תעלו, אז אני אשאר בארץ טמאה. עכשיו זה אוויר ארץ ישראל, כי כל עם ישראל נמצא פה. אבל כשתעלו, זה... הקדושה תלך. של בארץ טמאה, לכן השביע אותה. ומעלת ארץ ישראל, הנה עכשיו רואים את זה בשלה שהוא גם אומר, שיש ודאי שארץ ישראל עצמה היא יותר עליונה מהבחינה של... מעלת ארץ ישראל היא אף על פי שאין מכונסים בכל ישראל, אלא רק מקצת מהם, מכל מקום אוויר ארץ ישראל. את בגלות, רק אם כל עם ישראל נמצא, אז יש את הבחינה של אוויר ארץ ישראל. אבל בארץ ישראל אפילו יש קצת, אפילו יש רק מניין, יש לו כבר, זה שם קדושת אוויר עד ארץ ישראל.
ובלי?
מה?
ובלי.
הרמב״ם כותב שאם חס ושלום, במצווה קנ"ג של קידוש החודש, נעסוק בבלי נדר אולי באזור הדר של עיבור שנה, הרמב״ם כותב אם חס ושלום, יהיה רגע אחד שאין אפילו מניין יהודים בארץ ישראל, אומר חלילה לאל, שהקדוש ברוך הוא לא ייתן שזה יקרה, כי אז יתבטלו כל אותות התורה מכל וכל. כל שמירת התורה, כל המועדות שלנו, כל קידוש החודש, תלוי בזה, זה ניכנס לזה בעומק, לא עומק, בלי נדר, בסוגיה של קידוש החודש, לקראת השנה המעוברת. כל זה תלוי בזה שיש לפחות מניין יהודים בארץ ישראל. ואף פעם, לעולם, לא היה מצב, מהרגע שנכנסו בימות יהושע, לעולם לא היה מצב שלא היה מניין יהודים בארץ ישראל. לא חייב להיות במקום אחד. בארץ ישראל כולה, לא היה רגע שלא היה מניין יהודים. וזה מה ששמר שמירה אלוקית שנקרא שכלל ישראל תמיד היה בארץ ישראל, אפילו אם רוב הפרטים היו הרבה שנים מחוץ לארץ. בסדר? אז זה מה שאנחנו רואים פה. אז בכל אופן זה מתאים מה שראינו ההבדל בין בבלי לירושלמי. הבבלי, רוב עם ישראל לא בארץ ישראל. אז מה הנקודה המאחדת? ההאספות ביחד, הפרטים שמתאספים ביחד, כמו שמה שפה הבחינה שיעקב אמר. אבל בירושלמי שהוא נכתב בארץ ישראל, פה מתגלה שהבחינה שמאחדת, זה בזוהר הקדוש, זה גוי אחד בארץ. הארץ היא מאחדת כמובן שהלב זה ירושלים, הלב זה בית המקדש, שכל ארץ ישראל ינקת את קדושתה מירושלים והמקדש, זה בוודאי. אבל המעלה הזאת קשורה לארץ ישראל, גוי אחד בארץ. שאלות? כן.
אז
קטנות שלא... עד 20 שנה שלא היה... לא היה מניין
בארץ. מתי?
מניין לאו דווקא המניין לתמידות.
לא, עשרה יהודים?
כאילו...
לא היה. מתי?
עשרה תמידות.
יש טענות כאלה,
אתה לא... טענות יש על כל.
פחת זינתי כל הזמן.
לא, לא היה, לא היה. לא היה, אין מצב.
ירושלים נשארו.
אין מצב שלא. תמיד היה מניין יהודים בארץ. ענייננו.
אין, אין, אין,
אין,
יש
מור,
אני חושב
שתמיד
יש...
מה?
היסטוריה יש כאילו כל הזמן.
כן, תבדקו, זה אפשר לדבר על היסטוריות, אבל... אבל... בפקיעין, רק בפקיעין, לא רק משפחת זינתי, היה שם עשרות יהודים, לאורך כל הגלות, שהיה תקופה קצרה שיצאו, כשהגיע קאוקג'י, והיה תקופה קצרה שיצאו וחזרו מיד אחר כך זה, אבל רק בפקיעין, כי אם זה מקום אחד אפילו שהיה שם כמעט רצף, למעט כמה עשרות שנים, בשנים של קום המדינה, שאז כבר היה, ועכשיו, שאז, מה זה?
בשנים של קום
שהיה
אנשים...
כן, ואז כבר היה הרבה יותר מניין בארץ. באמת, זה פשוט, זה לא... בסדר. אז לענייננו, הכוח של ארץ ישראל הוא... מה זה מרגוע אחד בארץ? רואים את זה גם, רואים את זה בחוש, אבל גם מעבר מה שרואים בחוש. קודם כל מה שרואים בחוש, שאחרי כל המחלוקות, כל המריבות, וכמה בסוף עם ישראל הוא עם אחד, מתגלה בדרך כלל בעיתות צרה וכו'. אבל גם לא בעיתות צרה. כל הוויכוחים של היום לא מתקרב לא למלחמת אחים של פילגש בגבעה, ולא לתקופות החורבן בית שני, בסדר, ששעה עם הפרושים האתיופים, ואחר כך עם כל המריבות וזה בחוש. אבל מעבר לחוש, צריך להבין שעצם המציאות שלנו בארץ ישראל מתגלה נקודת אחדות פנימית שמכוחה כל מה שאנחנו מדברים אחר כך בישיבה, האמת והשלום, ולאחל את כל הבחינות, צריך להבין שלא היינו יכולים, ואולי לוקח אותנו כבר לעוד שיעור שאולי נרחיב לזה פעם אחרת, בלי נדר, אבל לא היינו יכולים להגיע לאמת והשלום אם לא בארץ ישראל. כשאתה נמצא בגלות לא מתגלה נקודה אחדותית, אז באמת כאילו המריבות והחיכוכים הם לא תמיד פתירים, לא תמיד יכולים להביא למקום שמאחד אותם. אבל עצם זה שהיינו לארץ ישראל, שהיינו בארץ ישראל, אז מתגלה נקודת אחדות פנימית שהיא השורש והיא מבטיחה לנו את השאר יפרו דסיים בייחוד. השאלה כל הוויכוחים הם רק ברורים. הם לא נתק מהותי, הם ברורים שבסוף הם יסתיימו בזאת השם אחדות בו. עד כאן יש עוד שאלות, אם לא נסיים. טוב. תודה רבה.